Birshus, the Rosh Yeshiva, the leaders of our Yeshiva's Sephardic community, Dr. Dobrinsky, Kenta Tassone, who's not able to be here right now, Rabbi Basileli, Rav Yanitz, and all of the Talmidim. We lost an individual today, not just a leader in Klal Yisrael, but a mind, an encyclopedic mind that most of us cannot even begin to fathom, the knowledge cannot begin to fathom the knowledge that Rav Avadya Yosef had. It is very difficult to try to be maspid someone who every time he wrote and spoke quoted every possible angle and every possible shita, but we'll try in just a few words to be maspid l'chvod his neshama. And also to give the Talmidei HaYeshiva a sense of what Klal Yisrael has lost. We'll have first a hesped from one of his Talmidim, Rav Ben Chaim, and then from Rav Mordechai Willing.
Yeshut, Kvod HaRabanim HaNichbadim, Yeshuv HaNesiim, Yeshuv HaRabim. שהגאון חיי אדם עמד להספיד את הגאון מווילנה, הוא ניגש ברטט ואמר, אני קטן מאוד להספיד את האדם הגדול הזה, מחמת המשיג ומחמת המושג. והוא פתח את דבריו בבכייה כמפורסם, זה אני יכול לומר שהייתי עם מקטני תלמידיו של הגאון הגדול, מורנו ורבנו מרן, רבי עובדיה יוסף. למדתי אצלו בשנת 1960 וגם 67, שנה פה ושנה שם. ומה נאמר, מה נדבר, מה נצטדק. נפלה עטרת ראשנו, אוי נלנו. שאדם גדול כזה, נכון, היה זקן, והיה לו חיים מכובדים וטובים, יהיה רצון שכולנו נזכה ל-120 חיים כאלה, כבוד תורה, אריכות ימים, ילדים, נכדים, אבל בכל זאת הפסד לנו, לא עליו, אנחנו מצטערים. הם הלכו למנוחות, ואותנו עזבו לאנחות. אפשר לתאר את גדלות האדם הזה. קשה, קשה. מי אני שאני אתאר אותו? רק אני אספר לכם כמה סיפורים שהייתי מקטני תלמידיו שעיניי ראו ולא זר. אהבת התורה. זה נדיר. לא, אני לא חושב שיש בדור אנשים שיש להם אהבת התורה כמוהו. אפשר לספור אותם על האצבעות. מספרים שפעם אחת הוא נסע ביחד עם מורי ורבי הרב בן ציון אבא שאול לפנמה. והרב בן ציון אבא שאול, כשירד מהמטוס, אמר, יש לי חלישות הדעת גדולה. חלישות הדעת. איך חברי ישב כל הזמן במטוס ולא הרים את עיניו, וכל הזמן בספר. ואילו אני הסתכלתי פה ושם, דיברתי פה ושם, יש לי חלישות הדעת גדול ממנו. אני זוכר כשהייתי ילד, גרנו באותה שכונה של הגאון רבי עובדיה. והוא היה גם ברחוב באר שבע, ואני ברחוב בן עציון. מי שמכיר את ישיבת מיר, בוודאי הרבה מכירים, סוף הירידה זה איפה שהוא היה גר הרב עובדיה יוסף. והיו השכנים מספרים שכל לילה הנר, החשמל, בוער עד שעה 3:00 לפנות בוקר. ב3:00 לפנות בוקר הוא היה ישן קצת, שוב קם ללמוד וללמד, מתפלל, ושוב בצהריים עוד שעה אחת נח ויושן. הזכרתי שגם על הגאון מבינה אמרו כך, שהיה מחלק את השעות שהוא היה ישן לכמה פעמים, כדי שלא יהיה ביטול תורה. רבותיי, זה עדות אני מספר לכם. מה שאנשים ראו, מה שאנשים שמעו, מה שאנשים חיו איתו. אהבת התורה, מסירות נפש למען התורה. לא להפסיק. אפשר לומר רב את הממרה, לפסיק גרסה מפומה. מעולם לא היה מפסיק מללמוד. בדרכו ללכת, לבוא, לפעמים היו מזמינים אותו שהיו באים כרב ראשי, היה צריך לייצג את הרבנות, והיו מזמינים את כל מיני מסיבות. תמיד אמרו, יש לו ספר ביד והוא קורא. אף פעם הוא לא ישב בתל. ואם היה עושה פעוליות למען היהדות, היה הולך ובא, מדבר, מחזיר אנשים בתשובה, אבל כל רגע פנוי היה מוקדש ללימוד התורה. אנחנו צריכים ללמוד את זה. היה לו מעלה אחת גדולה, רבותיי, שהשם חנן אותו בזיכרון שאין הרבה בעולם דבר כזה. אני אספר לכם סיפור קטן. כשהייתי בן 16, אז הייתי בישיבה פורת יוסף מסתובב, ואחד הסופרים שהיה מתקן את הספרים, היה להם ספרייה עצומה לישיבה פורת יוסף. זה שהיה מסדר את הספרן, שהיה מספל בספרים, קיבלו ערימת ספרים ממרוקו. ערימת ספרים, מאות ספרים, ישנים כמה חדשים. והספרן היה צריך לערוך אותם, לסדר אותם, ולכתוב על כל ספר וספר, מי הוא המחבר, מתי זה נתפס, אם היה לזה שער זה פשוט, אם לא היה שער, היה מחפש ומוצא. הוא אומר, 20 ספרים שלא מצאתי. יגעתי ולא מצאתי. והרב עובדיה יוסף היה אז בערך בין 37-36. הוא עבר ליד הספרייה של פורת יוסף, והספרן קרא לו. ואמר לו, חכם עובדיה, אתה יכול לעזור לי לזהות את הספרים האלה שיש כאן, 20 ספרים, שאני לא יודע מי הם, מה הם, מי המחבר. הוא סיפר לי עדות, שהיה קורא בספר שורה, ואמר לו, זה ספר פלוני אלמוני, כתב אותו פלוני אלמוני, תביא את השני. הוא אומר, מתוך 20 ספרים, 17 ספרים הוא זיהה, שלושה הוא לא ידע אותם. אמר לי, 17 ספרים בלי דף ראשון, בלי דף אחרון, בלי שום דבר. היה קורא, הוא אומר, שתי שורות. הוא אומר, זה ראיתי בגיל 36-37. המציאות של הגדלות של הרב עובדיה יוסף, אהבת התורה, הפצת התורה שלו, הוא תמיד היה מפיץ תורה. וכמה פעמים, עיקר המטרה שלו להיכנס לפוליטיקה, כדי, הוא אמר כמה פעמים את המילים האלה, אוי, יש מיליון ילדים שלא יודעים שמע ישראל, מיליון ילדים. כואב לו היה שלא לומדים מספיק תורה, הקים כוללים. היום אני חושב כמעט כל הדיינים בארץ, כמעט כל הדיינים בארץ הם תלמידיו או מתלמידי תלמידיו. הוא הפיץ את התורה. הוא היה מספר ואומר, אני אספר לכם סיפור קצת, אומר שאני הגעתי לפתח תקווה, הוא היה אולי בן 33, אומר, ישב הרב ראובן כץ, גאון הדור, והיה מתייחס לרבנים הספרדים קצת בזלזול, לא נעים לומר את זה. והוא חשב שהרב עובדיה יוסף, כמו הדיין הקודם שהיה לו הספרדי. אז הוא אמר לחבר שלו ביידיש, נו, עוד איזה בטלן הביאו לנו. אומר, כשאני ישבתי והתחלנו לדבר בהלכה, אז הוא סיפר לי את זה. אז אמרתי לו, תראה, ספר גט פשוט. אז נו, גט פשוט. אמר, ככה אתה מדבר? הביא לו רבי עקיבא איגר. איך שמתייחס לרב גט פשוט. הוא אומר תקף ומיד הרב התחיל מאז ורעש ובקי בכל ספרות הגיטין, בלי פסיק אחד שהוא לא היה שלא ידע. הוא אומר, מאז התחיל להתייחס אחרת. אני יכול לומר לכם, הוא הרים קרנם של הספרדים. לצערנו הרב, לא כל כך היו לנו גדולי תורה ברמה כמו הרב עובדיה יוסף. אפשר לומר עליו, בלי ספק, שבין הגדולי התורה של הספרדים, שזה לא נדבר על הראשונים, הרשב"א וכל אלה, לא נדבר עליהם, שאנחנו לא, אין לנו מושג להבין מי הם בכלל. אבל אני אגב ממרן הבית יוסף, יש כמה גדולים גדולים שהיו מפורסמים, הפרי חדש, הרב חידה, ועוד כמה רבנים, הוא היה אחד מהם, לא פחות מהם. אני יכול לומר לכם, אחרי מרן הבית יוסף, מדעתי הקטנה, אני מקווה שלא עושה איזה דבר, לא מוריד מגדולתם של האחרים, אבל הוא לא נפל מגדולי הדור האחרונים של הספרדים, כמו הרב חידה, כמו הפרי חדש, לא פחות מהם. קוראים את ספריו, הבקיאות שלו, הידיעה שלו, ההבנה שלו. כדאי לציין שהיו לפעמים מדברים על הרב שאולי הוא רק בקיא, זה לא נכון. פעם היה סיפור נפלא. הוא ראה את הרב שלמה זלמן אוירבך, שהוא היה קצת מחפש משהו. אז הוא שאל אותו, מה הרב מחפש? הוא אומר, אני זוכר בוודאות שראיתי רש"י כזה וכזה. ואני מחפש אותו, ואני לא מוצא אותו. הוא אומר, מה הרש"י הזה? אז הוא אומר לו את הרש"י. אז הוא מחייך הרב עובדיה. הוא אומר לו, זה לא רש"י, זה קורבן נתנאל, ראית את זה בהראש. והלך והביא לו את זה. היה לו בקיאות, אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. אפילו לפעמים הוא מביא ספרים שכתבו דברים בדרך אגב. בדרך אגב כתבו את זה. לא שדנו בשאלה. גם את זה הוא מביא. ראיתי כמה פעמים שהוא מביא מתשובות השואל ומשיב ועוד. הם כתבו דברים בדרך אגב, לא לעניין, לפעמים הכניסו איזה דבר צדדי. גם את זה הוא זכר והביא את זה בספרה וכתב אותה. האמת היא שכולנו הפסדנו אדם גדול, בפרט הספרדים, הוא הרים הרבה 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 את הקרן שלנו, הרבה את הקרן שלנו. מאז שהוא נכנס לעולם התורה, הקים ישיבות, הקים בתי ספר לילדים קטנים, לילדים גדולים, הוא הראה גם כן לגדולי התורה, שהיו אדירי התורה, שבאמת יש בין הספרדים אנשים גדולים שבקיאים גם בכל הספרים הללו. מספרים שפעם אחת נכנס הרב פנחס אפשטיין, אב בדין של העדה החרדית. הוא דיבר איתו, אז הוא אמר לו, אתם לומדים גם כן תלמוד. אז הוא אמר לו, על המקום, היה צעיר, אולי בן 18. אז הוא אמר לו, תקרא מה כתוב למעלה, תלמוד בבלי. הוא היה אדם שעמד בגבורה באמת, והרים הרבה 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 את קרנם של הספרדים. ואנחנו כל הספרדים היום צריכים להודות לו, באמת על הרמה שזכינו הרבה מאיתנו, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אני כתלמידו הקטן, מודה לו, מודה לו, מודה לו, מודה לו. פסקי הדין שלו, זה היה מהפכה גדולה בעולם התורה. אני זוכר שהייתי ילד, אולי בגיל 12, אז הוא בא ממצרים, 13, אז היה ויכוח גדול, אז התחילו בארץ ישראל להביא את הפריג'ידר. היו מביאים תמיד קרח והתחילו להביא פריג'ידר. אז התחילו בעיות גדולות, שאתה פותח את הפריג'ידר, נכנס חום. כשאתה נכניס את החום, זה מתחיל לפעול, אז אתה מבעיר. אחד התחיל לומר, רגע, גם מחבא, כשאתה מחבא את זה, זה מפסיק לפעול. נהיה מאומה גדולה בעולם. הרב עובדיה כתב פסק דין בזה, והוא מוכיח לכולה שאין בזה שום איסור, מביא את הגמרא, מלאכה עוד עשרה, חמנה, גרמה שרה, שאני לא חפץ בזה, פסיק רשד אלה נחלה, והביא את זה בחלק, ביביה אומר חלק א' שהוא כתב אותו, שהיה בן 30. הביא, אני גם זוכר יפה שהייתי ילד באותו גיל, שהיה רעש גדול, פסח הגיע, רפואות צריך לקחת שלא יהיה, יש רעש גדול, יש ברפואות הללו קצת חמץ, מחזקים אותם, לא מחזיקים אותם, יש עמילן, בלבול גדול. הוא אמר לנו, אני זוכר, אל תחששו לזה, זה לא בעיה גדולה. כולם צעקו, חמץ, חמץ. כך היה מושג. בואו אני אסביר לכם, כתב את זה גם בספר שלו. כשיש דבר שמעורב בו דמר מר, כך כותב הרמב״ם ביסודי התורה, זה נקרא שלא כדרך הנעתו. ולחולה שאין בו סכנה, מותר לקחת דבר. אם אתם תמצאו כשר, טוב, תמצאו כשר. אם לא תמצאו כשר, תיקחו את זה, אין בעיה, כל הכדורים אפשר. שלא כדרך הנעתו, לחולה שאין בו סכנה, הרמב״ם אומר שזה מותר, והיו רבנים, מרדכי רצה לומר, אפילו לבריא זה מותר, להלכה רק לחולה, אין בעיה, גם מרן פסק, עיקר את זה. אחר כך היה שאלה על הצבע של האנשים באותה שנה. או, צבע של האנשים, יש בזה כמה, חמץ, שמים על הפה, על הצבע שלהם. גם על זה הוא פסק, שזה בטל, שהכלב לא יכול לאכול אותו, כל מיני פסקי דין, אבל בפרט, זה לאנשים לעם הארץ, לתלמידי חכמים היה בעיות של אגונות, נוראות, בעיות שכמעט לא יכלו לפתור אותן, ופנו אליו. תמיד הוא פתר לכולם. בעיות ממזרות שהיה, באו יהודים מכל העולם עם כל מיני בעיות. סיפר לי דיין, שהיה בראשון לציון, זאת אומרת, באו אליי לקהילה בעיית ממזרות, ממש ממזר כאילו. צריכים לעשות את החתונה מחר. מה לעשות? אמרתי, לך לרב עובדיה. הרב עובדיה יושיב בדין במקום, והוא מעיד בפניי. אותו הרב אמר לי, שהרב עובדיה ציטט בית יוסף שלם בעל פה, ואמר להם, בית יוסף כך קרא את זה, וכתבו את זה. כתבו וכתבו וכתבו. היה לו בקיאות שממש נדיר מאוד למצוא. אני אספר לכם סיפור שהיה איתי. תראו מה זה בקיאות של אדם. פעם, זה כבר לא עניין של תורה, אבל זיכרון זה דבר פלא. פעם אחת, הוא היה רב ראשי של תל אביב, ואמר לי איזה רב שקראו לו הרב נעים, אתה יודע, לישיבה שלי צריכים המלצה. אתה הולך לתל אביב, תיכנס לרב עובדיה, שייתן לי המלצה לישיבה שלי. והוא נתן לי כבר פעם, אבל צריך לחדש את זה, שייתן עוד פעם תאריך אחר. אני נכנסתי אליו לחדר, ואמרתי לו, הרב פלוני מבקש אם כבודו יכול לתת המלצה לישיבה, שכבודו נתן את זה. אז הוא אמר לי, יש לך את ההמלצה? אמרתי לו, לא. אז הוא אמר, טוב, תתקשר אליו, אני רוצה לדבר איתו. התקשרתי, אשתו אמרה שהוא לא בבית. כשנכנסתי לחדר של הרב עובדיה, הוא היה יושב וכותב. כתב. כשהוא גמר, נתן לי את זה. רבותיי, אותם המילים שכתב בהמלצה הראשונה, כתב, ואני עד לזה, ואני ראיתי. כתב את זה בהמלצה השנייה. זה אותם המילים. אני לא זוכר שאפילו שינוי במילה אחת. אותם המילים, אותם, אותו הכתב, אותו דבר. מה שהוא נתן בהמלצה הראשונה, תתארו לכם מה זה הזיכרון שהיה לו. זה היה משהו, אני חושב, אחד במאה שנה יוצא אדם כזה. עם זיכרון לא לשכוח דבר, לא. שום דבר, אין דבר נעלם ממך. כל מה שהיה, כל מה שהוא קרה, כל מה שהוא, אפילו דברי דאלמה, אני נותן לכם המלצה. את אותם המילים שהוא כתב בהמלצה הראשונה, כתב אותה בהמלצה. איך זה יכול להיות? אני זה הייתי תמע, אבל כנראה שיש אנשים שהם, בשעה שמעבירים את הזיכרון שלהם, כנראה שכמו בפקס, יוצא אותם הדברים, מה שהוא כותב. ואני רוצה לומר לכם עוד דבר, שבזכותו, היום ישנם אלפים אלפים של ילדים, שברוך השם לומדים תורה, ישיבות, תלמידים, גדולים, קטנים, זכותו, יש לו זכות גדולה בהפצת התורה. תדעו לכם שזה לא היה מעניין אותו פוליטיקה. אני יודע, לא היה מעניין אותו. כל מה שהוא רצה בפוליטיקה, זה היה אך ורק כדי שיהיה לו כוח בתוך הממשלה, להשפיע, לחנך, להדריך, לגדל את בני ישראל בתורה. אומרים שהיה פעם ראש הממשלה בא אליו, כשרשו להקים קואליציון בממשלה, אז הוא קם וצעק, יש מיליון ילדים, מיליון ילדים שלא יודעים להגיד שמה ישראל בארץ. איך? ילד יהודי שלא יודע. היום ראיתי באינטרנט בערוץ אחד, ראיתי באמת ממש כנתינתה נתינתה, כנתינתה נתינתה, ממש, 600 אלף אנשים. היה כתוב יותר מחצי מיליון באו להלוויה. המשטרה היה כתוב שמה, שהמשטרה מעריכה יותר מחצי מיליון. מישהו שאל אותי אם אפשר לברך ברוך חכם הרזים. הוא אומר, יש חצי מיליון, אין אוכלוסה בבבל, בבבל לא זכו. אבל בירושלים ברוך השם שזכו. הוא שאל אותי אם אפשר לברך. אמרתי, אני לא יודע מה לומר לך. המשטרה מעריכה, אולי זה לא בדיוק. על כל פנים, איבדנו נפלה עטרת ראשנו. אי זכרו ברוך, תדעו לכם רבותיי שהרב יישאר לדורות בין בכל הספריות, בכל אדם שיהיה לו ספר ליד התלמוד וליד הרמב״ם וליד הטור שולחן ערוך וליד הספרים החשובים שיש לנו, אחד הספרים, הפסקי דין שלו, אם זה על ידיו, אם זה על ידי בנו, איפה שהייתי בעולם, איפה שאני הייתי. ראיתי שהספרים של הבן שלו ושלו תמיד תמיד מונחים, כמו שאומרים, בצד המזרח, שזה היה כינוי למקום מכובד. תמיד היו הספרים שלו מצויים. יהי זכרו ברוך, יהי רצון שיעמוד בתפילה לפני שוכן מעונים. אין ספק שיש לו זכויות גדולות. אין ספק שרבי יוסף קארו הלך לקבל אותו היום, כיוון שהוא נלחם כל חייו להעמיד את התורה של רבי יוסף קארו. יש סיפור, מספרים שפעם הוא התעבר בעיניו, לא יכל לראות. אז הוא לקח איזה תלמיד אחד ואמר, בוא איתי לצפת. והוא אמר, תיקח אותי לקבר של רבי יוסף קארו. אז הוא לקח אותו. אומרים שהוא עמד בתפילה ואמר, רבי יוסף, כל חיי נלחמתי להעמיד את תורתך. אני לא רואה. אומרים שהוא חזר לבית והתחיל לראות. זה סיפור, כולם מספרים אותו. שחזר לביתו והתחיל לראות. לכן הוא היה לו תמיד משקפיים עבות מאוד, ושאסור שיבוא עליהם שמש. אבל הוא המשיך לכתוב וכתב מאות ספרים, מאות חידושים בכל התורה. כל כך הייתה לו בקיאות גדולה, כל כך היה לו ידיעה גדולה. כמעט כל ספר, תדעו לכם, שיצא בעולם, שהוא הגיע אליו, הוא קרא אותו. מספר לי אחד שישבנו פעם לתת לבחורים שכתבו חידושי תורה, לתת להם פרסים. אז הביאו לו, אז הוא קרא, אומר, רגע, החידוש הזה זה נכתב באיזה אלון. תביא, תביא פלוני אלמוני. אותו המחבר כתב לו עוד חידוש כאילו, הכניס את זה, את מה שהוא כתב כבר, הוא הביא את זה עוד פעם, הוא זכר, כל אלון, תדעו לכם מה שכתבו בישיבה אוניברסיטי, מה שכתבו כאן בית יצחק, הכל היה זכור בזיכרונו. יהי זכרו ברוך, יהי רצון שכולנו עם ישראל נזכה למה שזכר הרב, אריכות ימים, בנים ובנות, נכדים ונכדות, ובעיקר, בעיקר, בעיקר, הפצת התורה שהוא זכה לה בליסוב ובלידי, עד בלידי, עד שיבלו שפתות החבי לומר די, בתורה לא שייך. יהי רצון שכולנו נזכה לתחיית המתים, יעמוד מליסטור יושר עלינו ונאמר אמן.
ברשות ראשי ישיבה, רבנים חשובים, מורי ורבותיי. I was asked to say a few words in memory of the Torah giant, Rav Avadi Yosef, Zichrono Levracha. I assume that most of you understood the heartfelt hesped of his Talmud, Rav Ben Chaim, B'Lashon HaKodesh. I want to add a few words of my own. Rav Ben Chaim alluded to the fact that Rav Avadya Zichrono Levracha was a fierce advocate of going back to Sephardi tradition, or Rav Yosef Karo, author of Shulchan Aruch. For many of us in the Ashkenazi world, this seems nothing new. Of course, Rav Avadya Yosef goes back to Bet Yosef, It's just as easy as pie. But it's not true. I would like to refer to a very fascinating book. It's called Mimaran Ad Maran by Rabbi Lau. We are used to, in the Ashkenazi world, differences of opinion, different strands, different ways of thinking, different approaches. And because many of us grew up in the Ashkenazi world, we blithely believe that all the Sephardic literatures of Me'or Echad, they're of one mind. It's not true. There were many Gedolei Torah, Sephardim, who departed from the traditions of Maran Bet Yosef and established traditions of their own, which took very strong hold in the broader Sephardic community. Gedolei Torah, for one example, the Ben Ish Chai. The Ben Ish Chai became the we'll call it the Mishnah Brewer, if you will, of the Sephardic population. What he said, that was law. So, to me, in my naivete, I assumed that the Ben Ish Chai just copied from Bet Yosef, right? Wrong. Many, many differences between the Pesach of Rav Yosef Karo on the one hand and the Ben Ish Chai on the other hand. And the Ben Ish Chai, of course, coming up significantly later, and being a much more recent Gadol, his words were law in the Sephardic community. Rabbi Avadya made no less than a revolution. I'm talking not discussing political revolutions. A halachic revolution. Chadei Shemeinu Kekeden. Lachzir Atorah Liyoshna. That was their theme. Many took it as a political statement. There's some truth to that. But in his primary work was the Atorah Liyoshna from the purely halachic perspective. Go back to the works of Yosef Karo, Maran Bet Yosef, follow them, even though for the last 100 years they were not being followed in the broader Sephardic community. They were following the Ben Ish Chai. And you can well imagine that Rabbi Avadya had many detractors in the Sephardi halakhic community. What are you doing? You're making a revolution. He said, yes, I'm making a revolution. Al Achas Kama V'Kama, when he was there, as we heard from Rabbi Ben Chaim, Laharim et Ateret Keren HaMesorah Sfaradit, against all comers, even those who be faulted as being Sfaradim, who were too readily willing to give in to Ashkenazi customs, even pressures. I'll just give one example. The Sfaradi Chief Rabbinate, going along with the Ashkenazi, prohibited Yibum, early years of the State of Israel. Ravadi was a dayan just starting out. He said, absolutely not. The Chief Rabbinate is wrong. Maran Bet Yosef says, Mitzvat Yibum Kodem Mitzvat Chalitza. La Halacha La Maaseh, he wasn't afraid. I order there should be Yibum. This was a shot heard around the world. Not so much by the Ashkenazim. Okay, they have different customs. But the Sephardim, because they had already conceded the point. He said, no, go back. I don't think he was ever successful, frankly, in that particular battle. But it doesn't matter. It demonstrates that he was fearless to stand up for the Sephardic traditions going back to Rav Yosef Karo and Vihima. I don't care what anyone else says, Ashkenazi or Sephardi. Doesn't matter. That's the truth. We have to follow it, and that's all. Rav Avadya was born to very humble beginnings. If you read the Time Doesn't Allow Me, I brought with me the introduction to the first of Vamri Abia Omer. I recommend it strongly. If you want to read something about him, don't read the Jerusalem Post and the New York Times. It's interesting. Read better Introduction to Yabia Omer, Chelek Aleph. He's talking to you, each and every one of you. B'nei HaYeshivot HaKadoshot. And he's trying to teach them that we have to understand the importance of studying Torah in its breadth, in its depth, of not Chalila V'chas being mevale ha'olam to paskin shailas based on kitzure dinim. He's very strong. He's equally strong in the other direction, where he's very sharply critical of yeshivot kedoshot misuyamot, that's his word, where they are involved exclusively, what we'll call in our language, lumdus, he has different words for it, not so complimentary, and they don't bring themselves to the level of halacha lemaaseh, that it's not right. Because then when they're called upon to answer questions, they're not qualified. He demands of Bnei HaYeshivot HaKadoshot to be fluent with the complete literature, primarily beginning with Talmud Bavli, but yet continuing through at least until Bet Yosef, to the traditions of the of those codes, straight through with all the Rishonim, the Rambam, everybody. And this is something which, unfortunately, this combination was not so common. He says some yeshivas, they only learn Kitzurei Dinim. Other yeshivas only learning Lumdus. Where are the Gedolim going to come from? If you want to do something for the Neshama of Rabbi Avadya, follow what he says in his introduction. Become conversant with Shas. And at the same time, involve yourselves in Halakha L'maaseh. He has a fantastic citation over there where he quotes, based upon the Rosh and other sources, that an individual was studying the Rambam. He said this individual, Adam Gadol, the Rosh is quoting, had learned Talmud Bavli, Shlosha Starim, Moed Nashim Nezikin, that we study in the yeshivas. So when he studied the Rambam about those topics, he understood it very well. But when he studied the Rambam, the same Rambam, on topics which he had not covered, Kotshim, Taras, Run, didn't understand so well. So he was trying to bring out the point, go back to the time of the Rosh, you can't just pass it based on Shulchan Aruch. You don't know what it means. I remember here, in our own base medrash, someone opened the Shulchan Aruch and read it completely the wrong way. Chalila could have led to an Issur Kares because he didn't know the Gemaras. And the words could have been read that way. This is what we have to do to keep our Hakaras HaTov. We heard that Rabban Chaim as a Talmud has a Karas HaTov. Klal Yisrael, Olam HaTorah has a Karas HaTov to Rabbi Avadya. And the way to pay up part of that debt is for those who are capable to try to follow in his footsteps, to try to keep this blend of studying Torah from the Talmudic sources, and yet bringing it down to a practical conclusion, we have to try to emulate that. Fortunately, in our yeshiva, we've had role models, those learned by the Rav Zichron Levracha, know that we have role models, many of our present Rashi yeshiva Shalita, following in that mold. It's not foreign to us, but still, we redouble our efforts to try to follow in this manner, in this way of learning. But it's not just making a principal decision, that's how I'm going to learn. A lamna is not someone who, as Reb Chaim said, who knows how to learn. It's someone who learns. And we heard about the tremendous hasmoda of Rav Avadya. Incredible hasmoda. Yomim v'layla. And he maintained this hasmoda throughout his life. But for you, Bnei HaYeshiva, when he was your age, kulo Torah, from his humble beginnings, from a poor house, not a rabbinic home, he applied himself to his studies, Yomim v'layla, year after year, year after year. His first sefer, Chazon Avadya, and Hilchos Pesach, which is still a classic, all these years later, was written, let's figure this out now, over 60 years ago, followed shortly thereafter by the first Yabia Omer, which I have here. If you read the Haskamas, worthwhile to read the Haskamas on this sefer. From the Gedolei HaTorah, both Ashkenazi and Sfardi. From Rav Herzog, Zatzal writes amazing things of Tzvi Pesach Frank, Rav Pinchas Epstein, the whole range, together with Rav Ataya and the other Gedolim of the Sfardic Parat Yosef, on the Sfardic Gedolim. He went to everybody, and they were all impressed at that young age with a tremendous erudition, scholarship, and Yirat Shemayim. And yes, as some of them already begin to write already then, he was an independent. As much as he was so dedicated and devoted to the tradition of Talmud and Svarik and Rav Yosef Karo in particular, he felt strongly that everyone has to pask and ashar the way he sees it, and even if it means going against certain those who came before, even in the Shulchan Aruch in certain limited cases, you have to be able to take that step. And he was very bold. The papers are now talking about his bold psukim in terms of Agunas, as we just heard, in terms of Ethiopians, in terms of so many, time does not allow, I'm supposed to finish in 2 minutes, But all the great issues of the day, which he addressed for 70 years, and he had what to say about all of them. Those agreed with him, those disagreed with him, but he had what to say, and he had sources to back up his position. I think it's important to understand, as we heard from Ben Chaim, that yes, in the broader world, Rabbi Avadya is now known primarily as someone who was involved in the political sphere. That's the nature of the world. The world talks about politics. Someone who was never involved in politics, the world doesn't know about. Remember when Rabbi Shlomo Zalman was nifter? Who is he? No one knew who he was because he stayed away from politics. Each God was according to his own way. He felt he could not stay away because he needed to get involved, l'hakim ulo shel Torah, particularly in the Sephardic community. And he was so incredibly successful. Think back 30 years. That's all. That's it. 30 years. That's when he retired from the Rav Rashi Rishon LeZion. That's all. And that's when he established Shas. Those who remember that Rav Shach was very, very supportive, because Rav Shach understood the tremendous, tremendous power that Torah can have, particularly in the traditional Sephardic community, where there was no reform and no conservative. They were always more traditional. Oh, to this day, even those who are not Shomei Mitzvot Kedat U'Kedin. And he understood that they could be unlocked with charisma, with force, and he propelled Rabbi Avadya Yosef to get involved, which he did. Later they had the parting of the ways, which is not surprising, two very strong personalities, but it doesn't matter. The tremendous revolution that was wrought, not just in his first revolution in the halacha community, in the broader community, where there's so many individuals, as we heard, who are now studying Torah, who are now raising families devoted to absolute adherence to halacha. And yes, I want to say it. Even those who are, even to this day, not completely committed to full halachic observance, we hope they will be soon, but he instilled within them Torah pride, traditional pride, Sephardi pride, so that from amongst those families are now coming back now and in the future, multitudes getting closer to Torah, and ultimately, we would hope, to full Torah observance. So this is a man who was a giant, in many ways a chad bedora, in many ways an inspiration for each and every one of us. Every Talmud in the yeshiva, learn and spend another hour on a Blat Gemara, on a page of Shulchan Aruch, it makes you into a greater person. No one can say, I can't do it. He did it. Again, I said, coming from humble beginnings to the point we established, Baruch Hashem, as we heard, a dynasty of sons and sons-in-law Gedolei Torah, now grandsons Gedolei Torah. He did it himself. He was the beginning of this chain, a chain which resonates throughout the way beyond his family to his direct community, to the broader community in Ashkenazim. To my mind, I have a tremendous debt of gratitude to Rabbi Avadya for adding so much to the spirit of Torah throughout the world. And yes, uniting Gedolim of Ashkenaz and Sfarad. There were always Gedolei Torah of both Eidot, who because they were on, you could see each other eyeball to eyeball, could have conversation, Kedabu Yisha Re'eu, who had great respect and affinity to one another, even if the Darchelim were not exactly the same. This happened again, if you read the Tshuvot of the Bet Din HaGadol, where Rabbi Avadya sat with Rabbi Yashiv and with Rabbi Zsolti and many other Gedolei HaTorah, and they were colleagues, and they were comrades in the Bez, and they spoke eye to eye. So much good things for the Torah for all generations emerged from those conversations. May you all be blessed. Rabbi Avadya's memory and legacy continue to inspire all of us. Tehei Nishmasot Rabbi Tzora Chaim.
Shech Tashlita will lead us in the Hashkava for Rav Avadya Yosef. There is a special Hashkava, a little lengthy, for an Adam Gadol. That's the version that we'll use. Everyone please rise. Good
Deze mikom bina ashu yadam atza chachma v'adam yafik tvuna mara p'tub chashu tzafanta li reyecha pa'alta l'chaisim bach neged b'nei yadam ayok ha'chaz duchu elohim b'nei yadam atza k'nafecha yecha soyun yuvi umideshen b'isecha v'nachal adonecha sashkeim tov shem yishem en tov yom ha'maviz miyom hivol nasov dova hakol nishma esu elohim yiraviz mitzosav shemar כי זה כל האדם, על זו חסידים לכבוד, ירמנו על מישקי ויסם. מנוחה נכון בישיבו על יוין, ומיילס קדושים מתוהרים, כי זו הרקים מאירים ומזהירים, חילוץ עצומים, חפורס השומים, והרחוק הספשע, והקרוב הסיישע, וכן בבחנינו, מלפני שכן מיוין וחול כתוב, ולחי הוא אלם הבא. שום תהי מנס ומחיצה סבי שיבס נפש, השם הטוב המרוך המבגי, יוסף בן יעקב וגור ג'יה. רוח ארנוי תניחן ומגן עדן, דיס בתור מן על מהדן, קירוס אלוהם, אורי שמי וביערו, מלך מלכי המלוך ומרחם וירחם עליו, ויוחלס ויחם על הלב, מלך מלכי המלוכים ורחם וביסטירי ובצל כנופו, וצייסר אוהלו, לחזז בנועם, ארנוי לבקר, בהיכולו, ולקץ היומין ימידהו, מנחל אדון אבי אשקהו, יצרו בצורך חיים נשמוסוי, יושן כבוד מנוחוסוי, ארנוי הוא נחל אוסוי, ויילוב ויילוב השלום על משקו, ויהיה שלום כדכסיב, יבואו שלום, ינוחו על משקו ויסם, הולך נוכחו, הוא וכל בני ישראל השוך במימו, בכלל הרחמים הסליחוס וכן יהי רצון ונאמר אמן.
The Shiurim in YP will start in just 5 minutes when everyone's able to get up or over to Shiur. We'll learn today Lezecha Nishmas Ravad Yosef of Rav Ovadia Yosef Ben Yaakov. Tehen Nishmato Baruch.